לרגשות. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
הטלפון מצלצל, שוב פעם מתקשרים מבית ספר. מה הפעם אני חושבת לעצמי, המחנכת על הקו? אני מבקשת שנקבע שיחה איתך ועם היועצת. אנחנו מבקשים שתקחי את הילד לאבחון, הוא לא מרוכז, הוא מפריע בכיתה, הוא מפריע לכל שאר הילדים. איזה אבחון, אמרתי. אנחנו חושבים שיש לו הפרעת קשב, לכי לרופא משפחה, תבקשי אבחון. אוקיי. קבעתי תור, הגעתי עם הילד למרפאה. חכה בחוץ, מאמי, אמרתי לו, אני אקרא לך כשצריך. אני נכנסת לחדר, הרופא עייף, לא ממש יוצר קשר עין. כן, מה הבעיה? הילד שלי בכיתה A, המורה אומרת שהוא מפריע בכיתה, ואמרה לי שצריך אבחון להפרעת קשב. אוקיי. אני יכול לרשום לך הפנייה למבחן טובה. אבל זה מבחן שנותנים בו את התרופה, זה מבחן עם או בלי התרופה, אמרתי, לא? זה איזה מין בדיקה זאת? אומר, כן, זאת הבדיקה, זה מה שיש, אני יכול לרשום לך ישר את התרופה. את רוצה קונצרטה? תתחילו במינונים נמוכים.
וואו.
רגע, מה קונצרטה? מה תרופה? אתה לא רוצה לראות את הילד? הוא מחכה פה בחוץ. אין צורך, אני יכול פשוט לרשום לך. הייתי בהלם. אתה רושם תרופה בלי לראות את הילד? איזה ילד בכיתה ה' לא מפריע בכיתה? השתגעתם לגמרי? קמתי בזעם, טרקתי את הדלת, לקחתי את הילד ביד ויצאתי מהמרפאה נסערת. לא הבנתי שרק אז יתחיל מחבש הלחצים מצד בית ספר. את מונעת מהילד להצליח, את לא נותנת לו את העזרה שהוא צריך, את פוגעת לו בערך העצמי, הרבה ילדים בכיתה לוקחים והם במקום אחר היום. והראש שלי עובד. אולי אני באמת עושה לו נזק. אולי אני באמת מונעת ממנו. אבל עמוק בבטן ידעתי שזה לא הגיוני. אני ביולוגית, אני יודעת. הרי זה לא הגיוני לתת את החומר הזה, מטיל פנידאט, משפחת האמפטמינים, שנעול היה נעול עד לא מזמן בכספות, בפקודת סמים מסוכנים, בן דוד של קוקאין לילד בן 10. זה לא הגיוני. אז התחלתי לחקור לעומק. ניסיתי להבין איך קרה שהסם הזה יצא מהכספות, וניתן לכל דורש, בכל גיל, בכל העולם, כמעט. הילד המוכשר והמקסים שלי הוא בכיתה י' ב' היום, מנגן על 4 כלים, עושה בגרויות. אני הצלחתי לשרוד את מחבש הלחצים, שרק הלך והתעצם היום, והבלבול בקרב הורים הוא מאוד גדול. ב-2024 הגיע לידיי הספר שחיכיתי לו. ספר מעט דוקטור יעקב אופיר, פסיכולוג קליני מומחה, חבר סגל בכיר באוניברסיטת אריאל ועמית מחקר באוניברסיטת קיימברידג', הפרעת קשב היא לא מחלה וריטלין הוא לא תרופה. זה שם הספר. כך כותב דוקטור יעקב אופיר. העמדה המוסכמת על הקהילה המדעית היא שעשרות מיליוני ילדים ברחבי העולם סובלים מהפרעה נוירופסיכיאטרית שקרויה הפרעת קשב. לכאורה, מקורה של ההפרעה הוא בפגם מבני או תפקודי במוח, ומשכך היא תלווה את הילד לכל חייו ותגרום לו מצוקה ופגיעה בתפקוד. למרות תחושת הקונסנזוס המדעי, הפרעת קשב נתונה במחלוקת חשובה וותיקה בשיח הפסיכורפואי. לתפיסתי, אומר דוקטור יעקב אופיר, הפרעת קשב אינה עומדת בקריטריונים הדרושים להמתן הבחנה נוירופסיכיאטרית, ההפך הוא הנכון. סדרה ארוכה של פערים וליקויים מתודולוגיים בספרות המדעית פוגעת באופן חמור במיימנות ובסוגי התוקף השונים של המבנה התיאורטי שקרוי הפרעת קשב, ולכן עלינו להסירה ממדריך ההבחנות הפסיכיאטרי. כן, בהחלט, כותב אופיר, יש ילדים שסובלים מאתגרים וקשיים, ואנחנו חייבים לעשות כל מאמץ כדי לעזור להם ולהורים שלהם, אך בהיעדר תוקף מספק להפרעה, מתערכת גם ההצדקה המוסרית לתת לילדים בריאים, תרופות פסיכיאטריות ממריצות שאינן יעילות לטווח הארוך ושעלולות לגרום לתופעות לוואי חמורות ולשינויים ביוכימיים במוח. לתפיסתי, אומר יעקב, רובם המוחלט של הילדים הקרויים ילדי הפרעת הקשב הם ילדים נורמליים לחלוטין, בני אדם מטבעם שונים אחד מהשני, חלקם פעלתניים יותר, חלקם אסוציאטיביים וחלקם אוהבים סושי. בשפה האקדמית קוראים לזה נוירודייברסיטי, שונות נוירולוגית. כן, בהחלט, יש שונות נוירולוגית. יש ילדים נטייה לאנרגטיות, לחולמנות, ילדים נטייה לאימפולסיביות, למוסחות, אבל לילדים האלה אין שום בעיה פסיכיאטרית, אין צורך בהוספת המשגות מיותרות כמו פגם מוחי, שמשום מה אי אפשר להראות במחקרי סריקת מוח, או חוסר איזון כימי במוח, שאפילו הפסיכיאטרים מתנערים ממנו. זאת משום שהפרעת קשב היא לא הפרעה אורגנית נוירו-התפתחותית. ברוב המקרים, המונח הפרעת קשב הוא תוצר של מפגש עגום בין ילד בריא לבין מערכת החינוך. אני כמובן מודע לכך שעמדתי בסוגיה טרם התקבלה על רוב עמיתי, אשר על כן הקפדתי להגן ולגבות את כל טענותיי במחקר מדעי רב שהצטבר בתחום. שלום לך, דוקטור יעקב אופיר.
איזה פתיח. קודם כל אמרתי, וואו, זה... איזה טקסט יפה, מי כתב? אני יודעת שיש את הקטע הזה שאתה פתאום מקבל את הספר, אתה קורא אותו ואתה אומר, רגע, זה ממש יצירה. ואני לא אומר את זה כדי, אני אומר רגע למצלמה, למאזינים.
תראה את הספר גם, כן.
זה הספר. לא בגלל שאני מנסה לעשות קידום מחירות. אתם צריכים להבין, התמלוגים של סופרים בארץ הם מאוד נמוכים. אני כל כך מאמין בדבר הזה, אני חושב שזה צריך להיות בכל בית בישראל, בכל בית שני, כי בכל בית שני בערך יש ילד שעלול לקבל את ההבחנה הזאת שנקראת הפרעת קשב ופלטנות יתר, ADHD, attention deficit, hyperactivity disorder, ואני זוכר שכשסיימתי לקרוא אותו, כשהוא הגיע אליי הביתה, אמרתי, וואו, כאילו, איזה יצירה, ואני אף פעם לא דיברתי ככה על דברים שאני כתבתי, ובאמת יש תחושה של מי כתב את זה, אז זהו, זה נשמע.
הוא התפרסם בעברית ובאנגלית, והוא בעיקרו... באמת. מדעי.
אני אספר קצת את איך בכלל התגלגלתי, אבל זה הספר באנגלית, הספר המדעי שהוא קדם לספר בעברית. את יודעת מה, רק לפני שאני אספר איך התגלגלתי לזה, אני חייב להגיד שהסיפור שלך בהתחלה, וואו, עשה לי צמרמורת, ואמרתי, איך קוראים לבן שלך?
מילן.
מילן? אמר, איזה כיף למילן, איזה כיף שיש לו אותך כאימא, איזה מזל. ואמרתי שחשוב שהצופים שלנו, המאזינים שלנו, ידעו. הסיפור הוא לא הרופא הספציפי שפגש נכון. את מילן, שאולי הוא היה קצת יותר אשלן. לא, 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 לא. הרופא הזה, הוא מקבל מסר, הרבה שנים כבר, לא, לא רק הוא, הרבה מהעמיתים שלו, הם מקבלים את המסר, כאילו יש דבר כזה, שנקרא הפרעת קשב, כלומר איזשהו פגם, איזשהו ליקוי בתוך המוח, כאילו אפשר לממש ישות כזאת, כאילו איזה דבר, ואז הרופא שהוא לימוד ניסיון, הוא כבר מאוד קל לו לזהות את זה, כי הוא, ילד קשה לו להקשיב בכיתה, והוא מפריע וזה, אז ישר הוא שם את התיוג, וזה לא רק רשלנות, זה פשוט הנדסה תודעה, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, שגם אם הוא היה עושה את כל העבודה, כנראה שהוא היה מגיע בסוף לאותה הבחנה, היה שולח למבחן טובה, הילד היה מקבל, היה עושה את המבחן לפני ריטלין, ואחר כך הוא היה עושה את זה אחרי ריטלין, והיו מגלים שיפור בביצועים, כי זה מבחן נורא משעמם, וברור שהסם משפר את הביצועים בטווח המיידי, ואז הרופא היה אומר, טוב, הנה ההוכחה המדעית, נתנו לילד חומר, וזה שקר, כן? השלים לו את החומר שהיה חסר לו בתוך הראש, ועכשיו עכשיו הוכחנו שלילד יש את ההבחנה שקרויה הפרעת קשב. זה הרי מגוחך, כל הרציונל הזה הוא מגוחך, הרי קחו מישהו ביישן נגיד, שהוא קשה להתחיל עם בנות, ואז הוא, תיתנו לו שתי כוסיות וויסקי, והוא ילך לבר, אז מה, פתרתם לו את הביישנות, עכשיו הוא לא ביישן, נו באמת, הכניסה של החומר לתוך המוח, היא מוכיחה את קיומה של ההפרעה, זה ממש רציונל מעוות. טוב, אז זה מה שאני מחמם.
כן, לא, זה היה לי... אז הבנתי מה זה נקרא, היד קלה על ההדק, ואיך בעצם דברים השתבשו, כאילו, משהו השתבש, אם זה כל כך... כן, לא נגיד את הרופא, לא נגיד שום דבר, אבל זה באמת כל כך, כל כך נפוץ.
אבל ממש ריגשת אותי שנלחמת על הילד, ואני אומר, זה מחזיר אותי למה כל כך חשוב לי שהספר הזה יגיע להורים, כי בסוף, הרבה הורים, הם... זה מאוד קשה להם, האמירה שאמרו לך, את פוגעת בילד, אם את לא תתני לו את התרופת פלא הזאת, אז הוא לא יהיה לו בגרויות, והוא ינשור, והוא יהיה, בסוף ישתמש בסמים, כי הוא יעשה self-medication, כן? ואז גם בסוף הוא יגיע לכלא, יש כל מיני הפחדות, לא יודע אם ראית לא מזמן, יצא לפני איזה חצי שנה, יצא כותרת, הפרעת קשב מקצרת את החיים בין 7-9 שנים.
לא ראיתי.
זה מחקר שהודהד פה בארץ, כאילו, אני כאילו רוצה רגע להיזהר, כאילו לא להגיד מילים לא יפות, אבל אני ביקרתי את המחקר הזה, וכמובן שלא מיני ולא מקצתי, ואם כבר, יש סיכוי שאם ההפרעת הקשב מקצרת את החיים, זה לא ההפרעה עצמה, שהיא כמובן הפרעה מומצאת, ואחרי זה, אם תרצו, אני אגיד גם מילה על המילה המצאה, אלא כנראה סיכוי לא רע, אני אומר את זה בזהירות, כן? אנחנו לא נוכח את זה פה סיבתית, אבל החומרים שאנחנו רושמים לילדים האלה כדי לרפא אותם, או כדי להתנהל עם המחלה הזאת, החומרים האלה הם בהחלט מקצרי חיים. אלה חומרים מאוד מאוד קשים, הם סמים שאסורים בפקודת הסמים מסוכנים, כמו שאמרת, ולצערי, יותר מדי חוקרים שוכחים, מה שנקרא, לשלוט במשתנה הזה, לשלוט בגורם הזה של התרופות, כשהם עושים את המחקרים, הפרעת קשב גורמת לצרה מסוימת. הפרעת קשב מקצרת החיים, הפרעת קשב גורמת לקורונה, יש כל מיני, כאילו, ז'אנר שלם של מחקרי הפרעת קשב עושה צרות, ושוכחים לפעמים את המשתנה המתווך הפרעות הזה, של הסם שהילד
ניתן. יכול להיות שזה גם התרופה. אז עכשיו באמת אני רוצה שננסה להבין קודם כל, איך מוגדרת הפרעה בממסד הרפואי? למה קוראים הפרעה? מי מחליט מה זה נורמה, מה זה הפרעה? ואני רוצה להגיד כבר מראש, אנחנו לא רוצים להפחיד אנשים, אנחנו לא רוצים גם לגרום רגשות אשמה להורים שנותנים לילדים את התרופה וזה עוזר להם או לא נותנים, אלא פשוט באמת לנהל שיח על, על, על איך הגענו למצב שהגענו אליו היום, כי הוא בישראל כבר לא הגיוני, כאילו באמת, אחוז מאוד גדול של ילדים בהרבה מאוד כיתות, בהרבה מאוד בתי ספר מאובחנים, אז איך בכלל, איך הגענו עד הלום?
טוב, זאת שאלה גדולה. אני אתחיל מזה, נתחיל מההגדרה של הפרעה. כי זה, על זה יושב הכל, זה הפילוסופיה של המדע בבריאות הנפש. בשונה ממחלה פיזיולוגית, בשונה נגיד משבר ברגל,
עושים צילום.
כן, עושים צילום, רואים את השבר. במצבים פסיכיאטריים, ופה צריך לשים רגע כוכבית, לא הרבה אנשים יודעים שהפרעת קשב היא נמצאת בתוך מדריך ההבחנות הפסיכיאטרי, בתוך ה-DSM. זה התנך שלנו, של הפסיכולוגי והפסיכיאטרי. ואולי עוד כוכבית שנגיע אליה אולי בהמשך, למה בכלל אנחנו קוראים לזה התנך. אוקיי. אז זה שונה משבר ברגל, מצבים נפשיים, מסכיזופרניה, דיכאון, פרדה, חרדה חברתית.
יהיות גבולית, מניה דיפרסיה. כן,
כל הדברים האלה, והפרעת קשב, והפרעת הספקטרום האוטיסטי. ואפילו מוגבלות שכלית התפתחותית, כולם שייכים, כולם הם בתוך ה-DSM, כלומר במדריך ההבחנות הפסיכיאטרי, ואנחנו קוראים להם הפרעות ולא מחלות, ולמה? בגלל שלכולם אין ביומרקר, אין לנו דרך, זה לא שאתה לוקח את הילד, ואתה מכניס אותו ל-MRI, ואתה אומר, הנה ראינו, יש לו פגם במוח, אנחנו רואים חסר במוח משהו. וזה כבר משהו שלא הרבה אנשים יודעים, ואני תמיד בהרצאות שלי, אנשים מופתעים, אומרים, מה זאת אומרת? אבל אמרו לי שכאילו יש לו באמת דבר בתוך המוח, ו יש כל מיני תירוצים שאנשים אומרים, זה פשוט נורא יקר לעשות MRI, כל מיני כאילו תירוצים שאנשים אומרים, אבל לא, לא, לא. כל המצבים שהם בתוך ה-DSM, טוב, אני לא יודע אם כולם ב-100%, אבל בטוח הרוב המוחלט שלהם, אין להם ביומרקרס, אין מרקר, אין סמן אובייקטיבי שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, הנה יש לאדם או לילד את הדבר שאתה טוען שיש לגביו. ולכן, אנחנו לא נקרא לזה מחלה, אנחנו נצטרך לקרוא לזה הפרעה, ואז איך יודעים איזה התנהגות אנושית היא נחשבת הפרעה? מה, אם אני ביישן, זה אומר שאני, יש לי חרדה חברתית, או שזה תכונת האופי שלי?
נכון.
אם אני, אני יודע מה, עצוב, אולי אני בדיכאון, אולי אני, יש לי מצב רוח, אולי
קרה לי משהו.
אולי קרה לי משהו שהוא כאילו
גורם לי לעצב, כן.
איך יודעים, וזה מביא אותנו אל השאלה.
אני זוכרת שמצבי אבל נכנסו עכשיו להגדרה של דיכאון. כאילו אבל, אבל.
כן, מתקיים עם כל מיני תנאים. כן. אז צריך לדע שהילד החמוד הזה, שהוא עכשיו, בוא ניקח איזה ילד לדוגמה, שנרוץ איתו לאורך הפגישה, לאורך ההקלטה. נניח, יש לנו ילד בכיתה ג' והוא קשה לו להתרכז בשיעור, והוא מפריע, ומוציאים אותו הרבה. איך אנחנו יודעים שיש לו הפרעת קשב ופלטנות יתר? זה השם המלא של ההפרעה הזאת, שבקיצור אנחנו נקרא לזה הפרעת קשב. הצירוף הפרעת קשב וריכוז הוא טעות שנכנסה לשפה העברית, אני לא בטוח למה, זה לא נורא משנה. אז הילד הזה יש לו את התכונות האלה, איך נדע שמתאים לקרוא להם הבחנה? אז לשם כך, יש לנו כמה קריטריונים בסיסיים, שלא יודע אם כולם הסכימו עליהם, אבל אני חושב שכל פסיכיאטר ופסיכולוג הגון, חייב לפחות לפתוח אותם לדיון. והקריטריונים הם, אומרים, הם, 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 הם די פשוטים. קוראים לזה the 4Ds criteria. ארבעה קריטריונים שמתחילים בעוד D. הקריטריון הראשון, שהוא בלעדיו אי אפשר בכלל לצאת לדרך, הוא קריטריון החריגות, ה-deviance. קודם כל, תדמיינו שיש לנו איזה מין התפלגות פעמון כזאת, וניקח נגיד התפלגות של מנת משכל. אז יש אנשים שבסוף מישהו צריך להיות פחות, סליחה, מישהו צריך להיות פחות חכם, כאילו מישהו צריך להיות בחלק הנמוך של, של ההתפלגות, אבל לא מיד נגיד שהוא סובל ממוגבלות שכלית התפתחותית, רק אם הוא יהיה בקצה, בקצה של הסקאלה, אז אנחנו נגיד, אנחנו עכשיו יכולים להתחיל לבדוק אם מתאים לתת לו את ההבחנה. זאת אומרת, זה תנאי החריגות, הוא תנאי, הוא התנאי
שזה
הראשון.
שזה מאוד חריג מהנורמה.
כן, כי... בדיוק, שזה מאוד חריג מהנורמה. אפשר להתווכח כמה זה מאוד חריג מהנורמה. אני אטען שמקובל כשעושים מדע, להסתכל בהתפלגות נורמלית, מסתכלים על ה-2.5% התחתונים בנורמה, כאיזשהו, זה שתי סטיות תקן, שאנחנו נגיד, אוקיי, זה חריג.
כן.
אז 2.5%, גם, זה גם, זה המון, כן, נגיד, קחו למשל, הפרעת הספקטרום האוטיסטי, עד לא מזמן, לפני ש... יש, גם שם אנחנו קוראים כל הזמן עלייה, אבל ב-DSM שיצא בנגיד 2013, אז דיברו על זה שיש בערך 1% מהאוכלוסייה שיש להם הפרעת הספקטרום האוטיסטי, ואחוז אחד זה המון, זה המון, אבל זה עדיין אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בסדר, זה בתוך ההתפלגות, זה ממש בקצה שלה.
נכון.
ואז אנחנו מגיעים להפרעת קשב, וזה עוד לפני שאמרתי שום דבר על הקריטריונים האחרים, כן, שאולי רק נגיד אותם, שזה מצוקה וסכנה שלא תמיד מתקיים ופגיעה בתפקוד.
כאילו זה הגדרות להפרעה, חריגות, כן. סכנה כאילו לאדם או לסביבה, מצוקה.
כן, יש עוד מה להרחיב בזה, אבל שנייה אני רגע שם את זה בצד, רק כדי שנבין את הסיפור עם החריגות שבלעדיו אי אפשר להתקדם. אז בהפרעת קשב, ב-1980 כשהמציאו את הפרעת הקשב, ואני אשתדל לחזור אחר כך למילה המציאו, אז ב-1980, ב-DSM, במהדורה השלישית של המדריך, אז תיארו את ההפרעה כהפרעה מאוד נפוצה, as common as, כאילו, שעד כדי כך שהיא מגיעה ל-3%.
כן.
זה היה המון, 3%. אתם זוכרים, אני נתתי איזשהו כלל עצה שהוא 2.5%.
אחוז, כן, 2.5.
אז 3%, זה המון. ובכל זאת זה נכנס ל-DSM, במהדורה השלישית, וידעו שזאת הפרעה נפוצה, ואגב, היא הייתה נפוצה אז פי 10 אצל בנים לעומת בנות.
פי 10?
פי 10, כן.
וואו, שזה כמובן פי 4, אוקיי.
ב-DSM, ב-1980.
קלאסי לטסטוסטרון ואדרנלין, אוקיי.
ב-1980, כשהמציאו את ההפרעה, זו הייתה הפרעה רק לבנים. די מהר הם הבינו שיש פה בעיה, אתם רואים את זה? יש חור בבלון, אז אחד מהחורים בבלון זה חור המגדר. אנחנו נדבר על זה אולי אחר כך.
כן.
אז אוקיי, אז יש לנו הפרעה מאוד מאוד נפוצה, אבל בעצם היא הפרעה של בנים. הבנים שהיו שובבים, שהתפרעו, שעשו בלגן, נתנו להם, עד עכשיו הם היו מטפלים בהם בכלים חינוכיים בעיקר, אז המציאו את גילו, לא המציאו, גילו את נפלאות האמפטמינים, ריטלין ודומיו, בשנות ה-60-70, ואז ב-1980 מגיעה ההבחנה. בנקודה הזאת, כל המאמיני ההפרעה קופצים ואומרים לי, לא, אבל יש לנו גם עדות מ-1902 של סר ג'ורג' סטיל, שהוא כבר מצא איזה, יש לו איזה הפרעה שהוא קורא לה פגם מוסרי, שכמובן הפגם מוסרי הזה שונה לגמרי מהפרעת קשב, מדובר בילדים שהיו מתעללים בבעלי חיים, זה לא דומה, לא דומה בשום צורה להפרעת קשב, כמו שאנחנו מכירים היום, אז תנוחו.
וואו.
אנחנו מדברים על 1980, הגיעה לנו הפרעה, אחרי שפרופסור קית' קונרס ופרופסור ליאון אייזנברג, אבות ההפרעת הקשב, הם חוקרים אותה, חוקרים את ההשפעות של הריטלין ושל תרופות דומות, והם מנסחים את ההבחנה הזאת שנקראת הפרעת קשב. וזה היה אז. ואתה יודעת מה? אולי הייתי יכול לחיות עם זה בשלום ב-1980. אבל ככל שעוברות השנים, ההבחנה הולכת ומתנפחת, והשיעורים של ההפרעה הולכים ומטפסים, הולכים ומטפסים, הולכים ומטפסים. ואנחנו מגיעים, ב-DSM הנוכחי שיצא, בגרסה האחרונה, המהדורה של מה שנקרא, DSM-5TR,
כן.
יצא ב-2022. אנחנו מדברים על 7.5%. 7.5% זה המון. זה כבר לא הגיוני שאנחנו ניקח כל כך הרבה ילדים ואנחנו ניתן להם הבחנה. אבל אתם יודעים מה, זה אפילו לא, זה אפילו לא המספרים האמיתיים.
מה המספרים?
כי פה בארץ, כן. פה בארץ, גם במחקרים שלי, אבל אתם רוצים, אל תסמכו עליי. לכו למחקרים של אחרים, אתם תראו שיש מחקר שאני מצטט בספר, מחקר שבדק רשומות רפואיות, אני לא אגיד לכם מי כתב אותו, אבל זה מגיע מלב המיינסטרים, זה כאילו הסלטה ושמנה של תעשיית הפרעת הקשב. הם בדקו רשומות רפואיות. רשומות רפואיות זה כבר לא דיווח עצמי, זה לא שאתה שואל מישהו מה אתה אומר, או שואל הורים, האם לילד שלך יש הפרעת קשב? לא, לא, לא. הם לקחו ממש רשומות רפואיות מקופת חולים, והם בדקו. הם בדקו את זה לצרכים אחרים. הם בדקו את זה לצרכים של מחקר שעסק בהפרעת קשב וקורונה. אבל על הדרך נחשף שם, אני גיליתי, הם כותבים את זה, הם לא הכביעו, ש-20% מהילדים והצעירים הייתה להם הבחנה של הפרעת קשב. עכשיו, מי שחושב שהדבר הזה הוא נורמלי, הוא פשוט לא מבין מה זה הפרעה פסיכיאטרית. הוא לא מבין מה... זה מעקר את כל היסודות של מה זאת הבחנה.
נכון.
ולכן, כשאני אומר הפרעת קשב היא לא מחלה, בעצם המשפט המלא הוא כזה. ההתנהגויות והתכונות שאנחנו מייחסים לילדים, שאנחנו היום קוראים להם הפרעת קשב, שנותנים את התיוג הזה, ההתנהגויות האלה הן נורמליות קשב. ברוב המוחלט של המקרים, ואסור לנו לקרוא להם, אסור לנו לתת להם הבחנה, זה ממש, זה לא רק שזה לא מתאים, זה ממש גם מוסרי, כשאנחנו עושים את זה, כשאנחנו נותנים את ההבחנה, אנחנו עושים ממש מעשה שהוא פסול, ואנחנו גם נותנים להם תיוג לכל החיים, כי הפרעת קשב לשיטתם, מה שנקרא ביידיש, לשיטוסכם, כן, לשיטוסכם, אתם טוענים שאתה נולד עם זה, שזה בתוך המוח ושזה נשאר לכל החיים. אז לשיטוסכם, יש לנו 20% מילדי ישראל, שהם כאילו מסתובבים עם אותו פגם, והם עכשיו...
זה אפילו גנטי, אז יעבור מדור לדור.
והם מאמינים, הם מאמינים לדבר הזה, כי הרופא אמר, עם החלוק, ועם ה... לפעמים זה עם ה... טוב, לא משנה. אני נזהר בו, כי אני לא רוצה ל... אוקיי. ואותם ילדים מסתובבים עם האמונה הזאת, שיש להם איזשהו דבר אמיתי בתוך הראש שהוא פגם מוחי, ואולי אפילו הם חושבים שחסר להם דופמין, זה גם שקר כלשהו, ואז לצד זה יש גם את האמונה של איך מטפלים את זה, איך מנהלים את זה, מנהלים את זה באמצעות אותה מה שקוראים תרופה, וזה ממש מיתוג שגם כל כך לא הוגן, כי החומרים האלה, הדבר האחרון שזה, הם לא תרופה, הם לא מרפאים כלום, הם חומר מאוד חזק, שמשפר ביצועים בזמן בטווח הקצר.
כמו שספורטאים לוקחים כל מיני ממריצים.
אם עכשיו היה כדורגלן שאומר, יש לי הפרעת כדורגל, יש לי ליקויי למידה, ליקויי כדורגל, אני יכול, יש לי פוטנציאל, אני יכול להגיע הרבה יותר רחוק, רק תיתנו לי את הקוקאין. אנחנו היינו מסתכלים עליו, ראינו, על מה אתה מדבר? ואנחנו גם היינו יודעים שאפילו אם היינו מקבלים את הנרטיב הזה, היינו מקבלים, עדיין היינו יודעים, כי אנחנו מבינים איך סמים עובדים, שהקוקאין אולי עוזר לו במשחק הראשון ובשני, אבל במשחק העשירי, ואחרי שנתיים, ואחרי שלוש, היינו רואים, לא רק שהקוקאין לא יעזור לו, אנחנו היינו רואים את המחירים של הקוקאין, והשחקן הזה היה מסיים את הקריירה שלו בצורה הרבה פחות טובה ממה שהוא היה יכול, לו הוא לא היה משתמש בסם. ואין סיבה להניח שהדינמיקה הזאת של הסמים לא תעבוד גם פה, וגם המחקרים לא תומכים בדינמיקה שהם טוענים, דינמיקה מופלאה, כאילו, אם אתה נותן את זה במרשם ופיקוח רפואי, אז פתרת את הבעיה.
וואו. זה, מה אנחנו יודעים היום? אז נתנו את התרופה, היא במקור שהייתה, אני הבנתי שזה כימאי משוויץ, זה על שם אשתו ריטה, כן, 1944, במקור לטיפול בדיכאון ועייפות כרונית. ובשנות ה-60 ה-FDA.
אני אפילו לא יודע אם זה היה לי לטיפול כמו שזה היה באמת לשיפור ביצועים, אבל אני לא מספיק מגיע. כן. אני לא רוצה סתם להגיד איזה... אולי אחר כך, אם תרצי, אני אשלח לך את הסרטון, אולי תוכלי לשלב את זה בתוך הפרק. יש סרטון מהמם של... יש סרט... אם תרצי, אני אשלח לך את החומרים מאוד מאוד מעניין, כאילו ההיסטוריה של התרופות הללו.
ואז זה משוחרר לציבור. ויש הרבה, אתה דיברת קודם על התעשייה של הפרעת קשב.
מגלים שילדים מגיבים אחרת, כאן קורה דבר מאוד משונה. הסם הזה הוא סם ממריץ. ואז לכאורה, איך יכול להיות שאתה לוקח ילד שהוא היפראקטיבי, ואתה נותן לו סם ממריץ, וזה לא עושה אותו עוד יותר היפראקטיבי. ולהפך, זה עושה אותו צייטן, זה עושה אותו ממושמע, זה עושה אותו רגוע, זה לא רגוע, כן, זה בעצם קבוי.
כן.
זה, בקצה של זה, אנחנו נראה אותם בהתנהגויות זומבי, זה, כל מורה רואה את זה, זה. אז הדבר הזה היה חידה, וקיבל בספרות את המינוח אפקט פרדוקסלי. כדי לפתור את האפקט הפרדוקסלי, היה ניסיון לטעון את הטענה הבלתי סבירה, שהיא לא עובדת לא במבחן ההיגיון ולא במבחן האמפיריקה, כלומר, היא לא, גם הנתונים לא תמכורה, שבעצם יש אפקט סלקטיבי. אני אסביר. אתה נותן את הסם הזה לילד שיש לו הפרעת קשב מאובחנת, אותו זה מרגיע, אבל תיתן אותו לחבר שלו שאין לו הפרעת קשב, אותו זה ימריץ. זה הטענת האפקט הסלקטיבי, התרופה היא יודעת על איזה ילד היא נפלה, כי
שם יש פגם ופה אין פגם.
חסר כי חסר דופמין, הם לא כן. אומרים את זה, כי הם יודעים שהם יגידו את זה, הם יסתפחו, אז הם לא אומרים את זה, אבל הם רומזים את זה. חסר, אני משלים רגע את מה שהם לא אומרים. חסר דופמין, והתרופה הזאת אנחנו יודעים שהיא מכשירה את הדופמין יותר זמן בסינפסה, ולכן אצל הילד עם ההפרעת קשב היא תעבוד, עליו היא תשפיע, היא תעזור לו את המנגנונים הפרפרונטליים של העיכוב תגובה, את המנגנונים האלה היא תשפר, היא תמריץ אותם, ולילד השני שאין לו את ההפרעה הזאת, עליו היא לא תעבוד, זה כמובן שטות מוחלטת. תזכרו איך אנחנו מאבחינים, אנחנו לא מאבחינים ביומרקר, אנחנו מאבחינים, אנחנו שמים איזשהו קו, אנחנו לוקחים רשימה של תסמינים. ה-DSM אומר, אם יש לך 6 תסמינים, אז יש לך את ההפרעה, אבל אם יש לך פחות, אם יש לך 5, זה סתם, זה קו, זה בסדר, אנחנו שמים את הקו, בני האדם שמים את הקו, אבל התרופה לא יודעת איפה שמנו את הקו. זה דבר ראשון. ודבר שני, הנתונים לא מראים את זה, הנתונים לא מראים שהאנשים, הילדים והמבוגרים, שאין להם את ההבחנה הזאת, אז הם לא יכולים להרוויח מהשיפור הזמני שהסם נותן. תחשבו על סטודנטים לרפואה שלומדים כל הלילה באמצעות הסמים האלה, גם אם אין להם שום הפרעת קשב. אז כמובן שהאפקט הסלקטיבי זה ממש לא מתקיים, ואני לא יודע לפתור את האפקט הפרדוקסלי, אבל אני כן יודע להגיד שהמייסדים של הפרעת הקשב דיברו על זה שכנראה ההסבר הוא שזה הבדל בין איך שמוח של ילדים עובד לבין איך של מוח של מבוגרים, והחלוקה הזאת אולי יכולה להסביר במידה מסוימת את האפקט הפרדוקסלי. שימו את האפקט הפרדוקסלי בקצת, תזכרו שמדובר בחומרים מאוד מאוד קשים שחוצים את המחסום ששומר על המוח שלנו ופועלים בדיוק כמו שסמים פועלים.
כן, ואנחנו רואים בעצם גם עוד הרבה מאוד תופעות לוואי. כמובן. זה כבר התחיל בעצם גורם לפעמים לא מעט הורים לחשוב פעמיים.
כן, ולמזלנו גם
לא
לילדים.
וגם לילדים.
ילדים
כן.
אדירים שמרגישים על הגוף שלהם שמשהו לא בסדר. בסדר הם מרגישים, שזה חונק אותם. הם מרגישים, ילדים שאני טיפלתי והם אמרו לי, אני מרגיש שאני אני זה לא אני. כאלה, כאילו, וזאת חוויה מאוד חזקה של הרבה, של, במחקרים שלי, בערך שליש, אולי קצת פחות, רבע מהילדים שלוקחים את החומרים האלה, הם מדווחים על דברים כאלה, על תחושות כאלה משונות בגוף. כמובן שיש גם
גם רשימת התופעות לוואי שרשומה על האלון של הזה כבר מכניסה לחרדה, עד כדי אובדנות, המחשבות אובדניות ודיכאון
כן, והרבה אנשים נוטים לנפנף כזה את האלון לצרכן, ואומרים, טוב, האלון לצרכן, הם פשוט צריכים לחסות את עצמם. אז דעו לכם, שהאלון לצרכן זה המינימום הנדרש, כלומר, בספרות יש כנראה יותר, אתם תוכלו לראות בחצי השני של הספר, במיוחד פרקים 10 ו-11 בספר שלי, אתם תראו תופעות, אמרנו שאנחנו לא רוצים להפחיד הורים, אבל התופעות הן הרבה יותר חמורות ושכיחות ממה שמתואר בעלון הצרכן.
מה השכיחות ביותר?
אפשר לדבר, נגיד, על החוסר בתיאבון, שזה כולם מרגישים, או לא יודע מה, רוב המשתמשים ירגישו את זה, ויש כאלה שאומרים, איזה יופי, יש לי תופעת לוואי נחמדה, אני מרוצה מזה, אבל אני אפילו אוריד במשקל. ואנשים לא מבינים, מה זה חוסר בתיאבון? בוא נחשוב על זה שנייה. למה יש חוסר בתיאבון כשאתה לוקח סם ממריץ? אתם יודעים ש... סליחה, לפעמים אני מדבר בלשון רבים בצורה אוטומטית, כי... את יודעת שיש דרך אחרת לקרוא לתרופות הממריצות האלה, זה לקרוא להן תרופות סימפטומימטיות. זה תרופות שהן מעוררות את המערכת המערות, או מחכות את המערכת הסימפטית של הגוף שלנו, המערכת שהיא מכינה אותנו לפייט או פלייט, היא לחם וברח.
מערכת הסטרס,
היא כן. היא המערכת שלנו, שאם אני עכשיו, אני זוכר שכשהייתי במלחמת לבנון השנייה, אז אני זוכר שבקושי אכלתי. ואם מישהו באותו רגע היה...
זה מדכא תיאבון.
אם מישהו היה באותו רגע שואל אותי, תגיד, יעקב, למה אתה לא אוכל? יכול להיות שהייתי אומר לו, אין לי תיאבון. אבל זאת לא התשובה. התשובה
היא שהמערכת
הסימפתטית שלי הייתה מעוררת בכל הכוח. אני הייתי מוכן לקרב או לפייט אוף פלייט.
וזה לא הזמן לאכול, וזה לא הזמן להקל.
וכל הגוף הוא כאילו בסטרס, כמו שאת מתארת. ועכשיו אני אגיד משהו, שוב, אני לא בעניין של הפחדות, אבל את יודעת שהמחבלים של החמאס, כשחלקם מצאו על הגופות שלהם, אני אומר את זה בזהירות, לא התחלתי לדבר על זה, אבל נמצא סם שנקרא קפטגון. סם?
מייצרים בסוריה, לא?
כן, כן, זה סם של דאר, יש להם איזה כל מיני שמות, אבל לא הרבה אנשים יודעים שקפטגון, זה גם משפחת הממריצים, והוא גם היה פעם תרופה להפרעת קשב עד שהוא הוסר מהמדפים. כי הוא באמת הבינו שהוא נורא נורא מסוכן. כי אתם יודעים, יש גם...
הוא היה על המדף.
כן, כן, כן. יש, בתוך הסמים האלה יש מנעד, כן? קוקאין זה עדיין יותר מסוכן כנראה מריטלין. אבל עדיין צריך להבין שהם מתנהגים בצורה דומה. וגם במלחמת העולם השנייה,
נכון,
היה שימוש באמפטמינים, כדי שחיילים יוכלו כאילו לתפקד לאורך זמן, במצבי קצה, ובלי לישון, ובלי לאכול. אז זה החוסר תיאבון. מה זה החוסר תיאבון? זה לא איזה משהו קטן. עוד משהו שמנפנפים, זה העיכוב בגדילה. שהמאמיני ההפרעה והתומכי התרופות...
מה זה עיכוב בגדילה? זה המחקר שנעשה שאתה מדבר עליו, נכון? ה-MTA study? מחקר של טווח ארוך, תכף נדבר גם עליו, אוקיי.
גם. יש גם מאמיני ההפרעה ותומכי התרופות, מכירים לרוב בזה שהממריצים, שהחומרים הממריצים שניתנים להפרעת קשב, הם מעכבי גדילה. הם יכולים לפגוע בצמיחה לגובה של הילד. יש טענה שראיתי בעלון הצרכן שאומרת ש... לעתים הרופא יורה, אני כמעט נצטט מילה במילה, לעתים הרופא יורה על הפסקת התרופה בסופי שבוע וחופשים, בין השאר, עכשיו אולי אני לא מדייק במילים, בין השאר כדי לפצות או כדי למנוע את בעיית ההאטה בגדילה, כאילו זה יפתור את הבעיה. עכשיו, א', זה לא יפתור את הבעיה, אבל בכל מקרה, חשוב לי להגיד שאני התחלתי מתופעות הלוואי שכולם מסכימים עליהם, שזה דיכוי תיאבון, ולכאורה זה קשור לפגיעה בגדילה. וגם פה אני אטען, זה לא רק משהו אסתטי, זה לא רק שהילד היה, בוא ניקח אותי, נגיד אני לא אדם גבוה, אני לא יודע, אתם לא יכולים לראות כי אני יושב, אז אם אני הייתי, אם לי הייתה פגיעה בצמיחה לגובה, הייתי כנראה גמד כבר. אבל זה לא רק עניין אסתטי. זה מה שאנשים לא מבינים. אנחנו לא יודעים בכלל איך זה משפיע, כאילו...
נכון, זה משהו שרואים רק.
גם מה זה הפגיעה? זה פגיעה, זה לא רק בצמיחה לגובה, זה פגיעה בכל המערכות. אז, ותזכרו שזה חוצה את מחסום עד המוח, זה פועל ישירות על המוח. אז אני מתאר לעצמי שסביר, כאילו סביר לטעון, ועכשיו חובה עליכם, כלומר, חובת ההוכחה מוטלת על מי שרושם את התרופה, תוכיחו לי שלא פגעתם בצמיחה של המוח, בהתפתחות נכון. הטבעית של המוח. אתם הכנסתם לו סם, ועכשיו, ושאנחנו יודעים שהוא מעכב גדילה, ותוכיחו שזה לא זה.
שזה גם לא פוגע במוח.
וכשעושים, מסתכלים על מחקרי חיות, מסתכלים על מחקרים בבעלי חיים, מסתכלים על מחקרים, אז רואים שאנחנו רואים גם פגיעה במוח. באזורים ב...
שהתכווצות של ההיפוקמפוס גם,
אז אני נזהר, כאילו לא, אני לא רוצה סתם להגיד עכשיו, כאילו, שמות של מקומות, ואני גם, כמו שאני נזהר, ואני מסתכל בחשדנות כלפי מחקרים שהם מהללי תרופות, ככה, אני גם נזהר, מסתכל בחשדנות כלפי מחקרים שהם צבועים בצבעי הפחדה, אבל לכן אני חוזר למשהו שנקרא השערת העץ.
זה גם גיל קריטי, זה גיל קריטי להתפתחות.
זה גיל קריטי. זה גיל קריטי, ואנשים לא יודעים שהמנגנונים...
הגיזום, כל התהליכים הכי מטורפים.
המנגנונים שנטען שהם פגועים בהפרעת קשב, המנגנונים שהם...
של התפתחות העונה המצחית, התפקודים הניהולים.
בדיוק, כל התפקודים הניהולים שנטען שהם פגועים בהפרעת קשב, התפקודים האלה ממשיכים ומתפתחים בילדות, בהתבגרות, בבגרות הצעירה. כלומר, הילד עוד יגדל. הילד עוד יגדל.
הוא יפתח את ה...
במחקר ה-MTA שהזכרתי קודם, שתכף אולי נגיד מהו, אז החוקרים, שהם מלב הקונצנזוס, הם לא יעקב אופיר מבקר ההפרעה, הם הכי מלב הקונצנזוס, הם לא סתם מלב הקונצנזוס, הם הבכירים. הם אומרים, יש להם איזו התבטאות שם, באחד המחקרים שהם אומרים, זה לא יציטוט מדויק, אבל הם אומרים משהו כמו, לא הערכנו מספיק את התנועה הטבעית הזאת שילדים גדלים. אני צוחק כזה, גילינו שילדים גדלים, כן.
שבן אדם מבוגר... כל דבר שניתן להם יכול להשפיע עליהם מאוד משמעותית.
אפילו אם אתה לא נותן להם כלום. שבן אדם מבוגר בהגדרה, הוא יותר מיושב מילד שהוא גור קטן, שהוא עכשיו חוקר את העולם.
כאילו, החלק הזה, עד גיל, סוף גיל 20, תחילת גיל 30 מתפתח. אני גם הבנתי שיש מרכז בוונקובר, מרכז רפואי לטיפול בהפרעות מטבוליות, כתוצאה מתרופות נוירופסיכיאטריות לילדים ומתבגרים. בית חולים חדש, רק שמתעסק בזה. זה מטורף, זה מטורף.
כן, יש ב-DSM עצמו, באותו מדריך הבחנות פסיכיאטרי, יש הפרעה של פסיכוזה כתוצאה מממריצים. זה, אתם יודעים מה מצחיק? זה לא מצחיק, האמת. זה מזעזע. יש כל הזמן ניסיון להרגיע הורים ולהגיד, התרופות האלה, אין שום מחקר, הן לא גורמות לפסיכוזה, הן לא מגבירות את הסיכון לפסיכוזה. באותה נשימה...
שפסיכוזה תגדיר למי ש...
מחשבות שווא, הלוצינציות, הבן אדם רואה דברים שלא קיימים במציאות. עכשיו, כמובן שרוב הילדים שיקחו את התרופות האלה, לא יהיה להם הלוצינציות במחשבות שווא, אבל אחוז קטן מהם כן יהיה להם. ויש כאלה שמנסים, גם מאמיני ההפרעה ותומכי התרופות, הם לפעמים אומרים, מה פתאום, זה לא עושה את זה, זה לא מגביר את הסיכון. והם אומרים את זה, תוך כדי שהם כאילו מתעלמים מספרות אדירה שיש על הסמים הממריצים, שניתנים, כאילו שאנשים עושים להם אביוז. והטענה שאם אתה עושה אביוז, אז זה כאילו המוח יודע שזה אביוז, וזה, אביוז זה כוונה כאילו
של... שימוש לרעה.
כן. עשית שימוש לרעה ללא מרשם, אז כאילו המוח יודע שעכשיו הוא יכול לעשות הופעות לוואי, אבל אם זה תחת מרשם, אז הוא לא או איך שאנחנו מטפלים בסכיזופרניה. איך אנחנו מטפלים באנשים שיש להם פסיכוזה? לא אנחנו, אני לא פסיכיאטר, כן, אני פסיכולוג קליני. איך פסיכיאטרים מטפלים באנשים שיש להם הלוצינציות, שיש להם כאילו הזיות. אז הם נותנים להם חומרים שהם חוסמי דופמין. כי אנחנו מבינים שככל שיש לך, כאילו המוח מוצף את דופמין, אז אולי אנחנו לא יודעים באמת, כן, אבל אנחנו נותנים את החוסמי דופמין. עכשיו, איך אתם מיישבים את שתי הספרויות האלה? אגב, לא אני עליתי על הפער הזה, עלו על זה שני פסיכיאטרים, אולי הם בין הבכירים בארץ, פרופסור בלמקר ופרופסור ליכטנברג, כאילו, פסיכיאטרים מלב המיינסטרים, מאוד מאוד מוכרים, הם דיברו על זה בספר שהם הוציאו לא מזמן, על Psychopharmacology Reconsidered, ככה הם קראו לספר שלהם, הם רוצים לחשוב שנייה מחדש על כל הפסיכופרמקולוגיה.
כאילו, התרופות של...
לא רק להפרעת קשב.
כן, של הפרעות נפש, כן.
בקיצור, מה שאני אומר זה ש... שימו שנייה את המחקרים בצד, תסתכלו על החומרים עצמם, מה אנחנו נותנים לילדים שלנו. האם סביר לתת לילד בריא לחלוטין, שהוא תוסס או לא מרוכז, חומר שאנחנו יודעים שהוא כל כך מסוכן, אנחנו יודעים את זה.
אף אחד לא מסתיר את זה גם, כי כן. אנחנו יודעים, פשוט האמירה היא שבלי החומר אי אפשר יהיה להגיע אוקיי. להישגים שאנחנו...
אוקיי, אז פה מגיע מה שנקרא חרחור המחלה. פה מגיע הנבואת זעם, שבאים ואומרים, מה אמרו לך, את, אמא יקרה, את רוצה את טובת הבן שלך, אנחנו יודעים.
כאילו, זה להתחבר לצורך הבסיסי של המטפל.
את לא יודעת. לא יודעת. ואם את לא תתני לו, אז יקרה לו, גורלו ירב אמר. והדבר הזה, הוא גם, הוא לא נמצא בספרות. זה מחקר ה-MTA, שהוא מחקר האורך, אחד היחידים הטובים בעולם.
אז בוא נדבר על המחקר הזה. כי זה פעם ראשונה שנעשה מחקר ארוך טווח על התרופה. כי נתנו את התרופה, כן, בלי לבדוק. בדקו בבעלי חיים, אבל לא בדקו לאורך זמן. תספר לנו.
מה שאני הולך להגיד עכשיו, זה כנראה נכון להרבה תרופות, לא רק לתרופת להפרעת קשב, זה נכון, אני לא רוצה להקים עליי עכשיו את כל הכועסים, אבל זה נכון לעוד תרופות ולעוד התערבויות רפואיות. הרבה מחקרים נערכים במימון ישיר או במימון עקיף של חברות התרופות. והמחקרים האלה נערכים במשך כמה שבועות. ובמיוחד כשאתה משתמש בסמים כאלה חזקים, אתה כנראה תראה אפקט חיובי מסוים, כאילו אתה תראה שיפור ביצועים. ואז אחרי כמה שבועות אתה עוצר את המחקר, ואתה אומר, יש לי הוכחה מדעית, לקחתי שתי קבוצות, קבוצה אחת נתתי להם את הריטלין, או את האטנט, או את הוויבנס, וקבוצה שנייה נתתי להם את הפלסבו, שזה חומר שכאילו אין בו כלום, כאילו לא חומר פעיל, והראיתי שבקבוצה עם החומר הפעיל, היה שיפור לטובה אחרי כמה שבועות. אבל אני חוזר לילד שלנו החמוד בכיתה ג' ולאימא הזאת היא המסורה שהיא נלחמת עליו. והיא אכפת לה מכיתה ג' ואכפת לה מהביצועים של הילד שלה בכיתה ג', אבל הרבה יותר אכפת לה ממה יהיה המשמעות של לתת לילד תרופה עכשיו. האם זה יעזור לו לא רק עכשיו, האם זה יעזור לו גם בכיתה ה'. בוא נניח שבין אם הוא ממשיך את התרופה ובין אם הוא יפסיק את התרופה. האם בכיתה ה' גם יהיה לו בסדר? האם זה
ישר... אם זה ריפא אותו, אמרנו שזה אולי מרפא.
הוא לא ידע לקרוא, ולא עזב, הוא יצבור פיגור, ויהיה לו דימוי עצמי נמוך, כל ההפחדות. אז אני רוצה לדעת. אני, האמא, רוצה לדעת עכשיו, אם כשאני עכשיו אתן לו את התרופה בכיתה ג', האם זה יעזור לו, האם זה באמת יעזור לו אחר כך בבוגרויות, האם אחר כך זה באמת יסדר, ישים אותו על מסלול החיים הבריא והמיטיב הטוב. ובשביל זה, בשביל לענות על השאלה הזאת, לא מספיק לעשות מחקר של כמה שבועות. בטח לא, כשאתה נותן חומר שהוא לא תוסף תזונה. הוא לא תאכל בננה פעם ביום. לא. הוא שם. עושה רפקדת הסמים מסוכנים, מדורג בדרגת החומרה השנייה. אז אתה לא יכול להסתפק במחקרים של כמה שבועות, אתה חייב לעשות מחקרי אורך. ואתה צריך לעשות מחקרי אורך טובים, אתה לא יכול סתם כאילו. ולצערי, אין לנו הרבה כאלה. עד שיום אחד, לקראת סוף המאה הקודמת, מכון הבריאות הנפש האמריקאי אמר, אנחנו צריכים לעשות פרוס משחק, ה-NIH, NIMH, אמרו, אנחנו צריכים רגע לעשות מחקר טוב, מחקר איכותי, אנחנו יודעים, יש המון ילדים שלוקחים את התרופות האלה, לא? אנחנו צריכים רגע לבדוק מה יקרה בלאורך זמן. ואז הם יסדו את המחקר שקוראים לו מחקר ה-MTA. מולטימודל טריטמנט משהו, ADHD, שזה כאילו אומר, היה במחקר הזה ארבע קבוצות, קבוצה אחת קיבלה תרופות בלבד, קבוצה אחת קיבלה גם תרופות וגם טיפול התנהגותי, קבוצה שלישית קיבלה רק טיפול התנהגותי, וקבוצה רביעית קיבלה טריטמנט as usual, או טיפול בקהילה, כאילו, זאת הייתה קבוצת הביקורת, שבעצם לא קיבלה תרופות. כן.
ילדים,
כן, הם היו ילדים, פחות או יותר בגילאים שנראה לי הם היו בכיתה ה', אם אני לא טועה, משהו כזה, ילדים בגילאי סודי. ועקבו אחריהם סוף סוף לאורך זמן. ובהתחלה, אחרי 14 חודשים, הייתה דרמה מאוד מעניינת, כי קבוצת התרופות לבד הגיעה להישגים הכי טובים ביחד עם קבוצת התרופות עם הטיפול ההתנהגותי, ולכאורה, אפשר היה להגיד, איזה יופי, התרופות פעילה האלה, אתה רק נותן אותם לילד, ובום, כאילו, מדהים, כאילו איזה הישגים. ובקבוקי השמפניה, אני מתאר לעצמי, נפתחו, כאילו, זה יופי, גילינו כאילו את ה... אז עצרו את המחקר, שזה סיפור מעניין, כאילו, למה לעצור? אבל אותם חוקרי הפרעת הקשב, אמרתי לך, הכי בכירים, הכי מהמיינסטרים, חלקם כאילו אבות ההפרעה. המשיכו לעקוב אחרי אותם ילדים. ואז עברו שנתיים, ועברו שלוש, ופתאום הם גילו שכבר לא היו הבדלים בין הקבוצות, כבר היתרון הזה שהיה לתרופות לא נשמר, ולא זו בלבד, אלא הם גילו שיש אפקט הפוך.
פגיעה.
יש כאילו יעילות הפוכה. שמה זה אומר? מה זה יעילות הפוכה במחקרי תרופות? זה אומר, אם נגיד חיסון מסוים אמור למנוע הדבקה, ואז לא רק שהוא, אולי בהתחלה הוא ענה הדבקה, ואז פתאום, לא רק שהוא לא מונע הדבקה, הוא מעודד להידבקות. זה יעילות הפוכה. אז במקרה הזה, אז בהתחלה היה לנו איזו תנועה כזאת של שיפור בביצועים, נגיד יותר ריכוז והתנהגות יותר טובה, אבל אז פתאום רואים שהמגמה התהפכה. עכשיו יש להם יותר התנהגויות שמזוהות עם הפרעת קשב. וכמובן, זה לא נגמר בזה, יש גם כל מיני תופעות לוואי, הפגיעה בגדילה, הפגיעה בצמיחה לגובה שניסו להכחיש אותה, שחלק מנסים להכחיש אותה, היא מתועדת במחקר ה-MTA, ואלה שהתמידו, בתרופות, בלקיחת תרופות במשך כמה שנים, הם הפסידו בערך 5 סנטימטר לעומת אלה שלא התמידו, שזה דבר מדהים, כאילו 5 סנטימטר זה המון. וזה רק ההתחלה.
זה לא עשה המון רעש?
אז פה מגיע החלק שהוא נשמע קצת קונספירטיבי, אבל אין ברירה, צריך להגיד אותו. התוצאות של מחקר, המכון לבריאות הנפש האמריקאי הקים אתר מיוחד שמדברר את התוצאות האלה. הרי בדרך כלל המחקרים המדעיים, הם מתפרסמים בז'ורנלים מדעיים, ומאוד קשה נקריאה, והציבור הרחב לא נחשף אליהם. הוא נחשף אליהם דרך פודקאסטים, דרך כאילו, הוא לא נחשף אליהם בצורה ישירה. במקרה הזה, יש אתר יהודי, מכון המאות הנפש האמריקאי, שבו אפשר לראות את הממצאים מהמחקר, מה-MTA, והם גם מספרים שם את הסיפור, הם מספרים מה שאמרתי, שאין מחקרי אורך, ושצריך לעשות מחקרי אורך, והנה עשינו את המחקר האורך הטוב הזה, ומספרים שאחרי 14 חודשים היה שיפור. ואז הם לא מספרים מה קרה אחר כך. ואז אתה אומר, אבל למה אתם לא מספרים מה שקרה אחר כך? עכשיו אתה אומר, אולי זה טעות. אבל אז אתה רואה שבתוך הווב פייג', כאילו בתוך האתר, אתה רואה שהם מפנים לקריאת המשך. ואתה רואה בקריאת המשך את המאמרים שאני עכשיו סיפרתי עליכם עליהם, וזה לא רק שנתיים, שלוש, יש גם מחקרים על גילי התבגרות, ויש מחקרים גם על הבגרות, הם עקבו, אותם חוקרים עקבו אחרי הילדים האלה במשך הרבה שנים. וככל שהתקדם הזמן, ככה המצב הלך והידרדר, זה נראה לא טוב. אז המחקרים האלה מופיעים כרפרנסס, מופיעים כמקורות בתוך הווב פייג', בתוך האתר, אבל הממצאים עצמם לא מונגשים. אז אתה אומר, אתה לא יכול שלא לחשוב שיש פה איזשהו מישהו שמנסה לסדר לנו את המציאות אחרת. וככל שנכנסתי למחילת ארנב הזאת, אז אני אומר, אני לא נהנה להגיד את זה, אבל זה, אבל אני גם כמובן לא היחיד שהגעתי למסקנות האלה. אחת החוקות אולי הכי בחירות במדעי הרפואה שהגיעה למסקנה הזאת, זה פרופסור מרסיה אנג'ל. פרופסור מרסיה אנג'ל, אני צריך להגיד למאזינים שלנו, צופים שלנו, פרופסור מרסיה אנג'ל הייתה במשך 20 שנה, העורכת הראשית של כתב עת רפואי, אולי הכי נחשב בעולם, נקרא ה-New England Journal of Medicine. ממש כתב עת שהלוואי עליי לפרסם שם המחקרים, כאילו נורא נורא נחשב, כאילו. היא הייתה עורכת ראשית שם 20 שנה. וזאת אומרת, היא נמצאת בצומת הכי מרכזי, הכי יוקרתי, שמתנגזים אליו המחקרים הכי חדשנים, הכי טובים שיש בעולם.
נכון.
עם המתודולוגיה הכי, עם הכי הרבה כסף. והיא אומרת, אתם יודעים מה, אני אקריא לכם את זה מהספר, כן. כי זה פשוט פנטסטי מה שהיא אומרת, והסיבה שזה חשוב לי להקריא את זה, זה כדי שתדעו שזה לא אני הקונספירטור, זה האנשים שפשוט נחשפו. אז אני רגע מקריא לכם את זה, זה עמוד 319 בספר, היא כותבת ככה. לפעמים, חברי הסגל הרפואי שמשמשים כחוקרים, הם לא יותר מאשר ידיים סחירות שמספקות מטופלים ואוספות נתונים על פי ההנחיות שהם מקבלים מחברות התרופות.
וואו.
כבר אי אפשר לסמוך על שיקול הדעת של הרופאים שבהם בטחנו, או על הנחיות הרפואיות שמגיעות מארגוני הבריאות הרשמיים. אני לא נהנית להשמיע, זוכרת שזה מה שאמרתי? זה מה שהיא אומרת. אני לא נהנית להשמיע את המסקנה הזו. הגעתי אליה באיטיות ובחוסר רצון במהלך שני עשורים שבהם קיינתי בתפקיד העורכת הראשית של ה-New England Journal of Medicine. בעיניי, המאמר הזה, שמגיע מרופאה וממדענית שפיקחה במשך 20 שנה על הצומת הכי סוען והכי יוקרתי של עולם הרפואה והמדע, המאמר הזה צריך להילמד בסמסטר הראשון של השנה הראשונה, אני מקריא מהספר, בכל הפקולטות לרפואה. הכותרת של המאמר הזה, אם אתם רוצים לחפש אותו, זה, תקשיבו לכותרת, Drug Companies and Doctors, A Story of Corruption. סיפור של שחיתות. יש עוד, בספר אני מביא עוד. אז לכן אני אומר, אני לא אוהב להגיע לפרק 12, שזה הפרק אצלי בספר, שמנסה קצת לסבר את האוזן, איך יש פער כזה עצום, בין מה שאומרים לנו, בין מה שאמרו לי, להורים, כן, יש, אפשר לראות את זה במוח, לבין מה שבאמת, לבין מה שאומרים לנו על התרופות הבטוחות והיעילות האלה, לבין מה שבאמת. איך יש פער עצום? לצערי, כי יש פה כוחות מאוד מאוד חזקים, יש פה כסף מאוד מאוד גדול, שאני לא אוהב לדבר על זה, אבל כנראה שזה ההסבר, מה שנקרא, ההסק להסבר הטוב ביותר. זה ההסבר הסביר ביותר. אם יש לכם הסברים אחרים, אני אשמח לשמוע.
כן, לא, אנחנו, אז אני, לי זה ברור לגמרי, אתה יודע, אז מי שנמצא בתוך העולם הזה ומכיר את העולם הזה, אבל משהו קרה בעשורים האחרונים, זה כאילו, השחיתות היא יותר שקופה, היא יותר נראית לעין מאשר פעם, אני חושבת. תמיד היה ההתערבות, אני חושב שעכשיו ממש ממש צריך לשים לב, ולכן אני חושבת שמעבר לסכנות שבתרופה, בעיניי הסכנה, הטרגדיה הגדולה היא באמת ההפגמה של הילדים. אנחנו יודעים גם מהמחקרים על הפלסבו, שמה שבן אדם חושב על עצמו, ומה שבן אדם מאמין על עצמו, ומה שבן אדם מאמין שתרופה מסוימת, או שבן אדם מסוים אומר לו על עצמו, משנה לנו את המוח, כאילו גורם לנו גם עוד לדברים שקורים רק מתוך הדיבור העצמי והאמונה שלנו בעצמנו, ושאנחנו אומרים לילדים, שוב, אני רוצה שנגיע גם למגדר, שאנחנו לבנים שלנו, והיום גם יותר ויותר לבנות, יש לך בעיה, יש לך בעיה בתפקוד, וזה ילווה אותך כל החיים, ובלי התרופה אתה לא תצליח, זה יכול להיות איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה, זה יכול להיות איזה משהו שבן אדם כבר הופך את זה לאמונה אמיתית בעצמו, ובאמת לקחנו, ואנחנו לוקחים בעצם ילדים, שהם בשלבי התבגרות, והשונות הנוירולוגית הזאת שאתה מדבר עליה, קודם כל באמת קיימת בטבע, ככה, וזה ככה טוב כן. אבולוציונית, לא כולם צריכים להיות אותו כן. דבר. ומעבר לזה, גם בקצוות, יש ילדים שקשה להם, שהיה להם קשה, שהם עברו דברים, אני יכולה להגיד על הבן שלי, ברור לי לחלוטין, למה הפלטנות יתר, למה העוררות, למה הקושי בביסות. הוא נולד לבית שהיה באותה תקופה שהוא נולד אליה, שהמערכת שלו התעצבה, היה בית לא רגוע. עברנו גירושים, ואני הייתי בתקופה הכי קשה בחיים שלי, מבחינה פיזית, נפשית, הכל. היום אני בן אדם אחר לגמרי, אבל זה היה ממש תקופה. הוא נולד לבית רעוע מבחינת יציבות רגשית. כך זמן לבנות מחדש את ה... אבל... אז אני אומרת שהילדים שלנו, משפחה בכלל, היא קונסטלציה נוירונלית. כולם משפיעים על כולם כל הזמן. והילדים... בייחוד הילדים הרגישים האלה, הם ספוג של נוירוני מראה של הבית. הם מרגישים את מה שקורה, הם מרגישים את מה שקורה כמובן להם, וזה מתבטא בעוררות יתר של מערכת העצבים, שיכולה להתבטא בעצבנות או חוסר ויסות. ואז באמת כשהמערכות העצבים המגוונות האלה, שחוות כל מיני דברים, זאת אומרת, המערכת העצבים של הילדים שלנו, שחלקם חווים גם קשיים, וחלקם יש שונות טבעית באוכלוסייה, נפגשים... עם מערכת החינוך, שהיא כשלעצמה, יש לה בעיות כרוניות, שהיא גם לא מותאמת בכלל למערכת עצבים של ילדים, למוח של ילדים, למה שילדים צריכים, אז אותם ילדים רגישים עוד יותר חווים את המפגש הזה בצורה קשה יותר, והתוצאה היא מאוד עגומה, זאת אומרת, וקשה למערכת להכיל את זה, ואז גם אין את הטיפול המתאים, כי אני אומרת, כי הרבה הורים יגידו, אבל אני רואה שלילד שלי יש קשיים, באמת קשה לו לשבת, באמת קשה להיה לבן שלי, באמת כל ילד שהצבן אותו, התגרה בו, אמר לו עכשיו, מי מאיתנו שחי בתוך עולם, בתוך בתי ספר, מי מאיתנו לא חווה התאמרות מצד תלמידים, מצד ילדים, תוקפנות, זה משהו שאתה חווה, זה חלק מהכון, התחשלות שלנו, אנחנו לומדים אותה בבית הספר. המגע עם הסביבה הוא לא תמיד רך ונעים, אבל יש אותם ילדים שהם קצת יותר רגישים, עלולים להתפרץ, להיות תוקפנים, להיות יותר אגרסיביים, יהיה להם יותר קשה אולי לבסט את עצמם, מה שנקרא שליטה בכעסים, כל הדברים האלה. אז זאת אומרת, יש מצוקות, כאילו יש קושי, אבל הוא לא נובע, מה שאני מנסה להגיד, הוא לא נובע מפגם מוחי, הוא לא נובע מאיזושהי הפרעה גנטית שעוברת מדור לדור, זאת אומרת, אפילו לא רק את הדור הזה אתה גורם לו לא להאמין בעצמו, אלא גם לילדים שלך לא יוכלו לא להאמין בך, כי אתה עם פגם, אתה מעביר את הפגם שלך לילדים שלך, זה נורא. מה ההורים יכולים לעשות?
קודם כל צריך להכיר שיש ספר מאוד חשוב של נוירולוג בשם דוקטור ריצ'רד סול, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, באמת. ספר הזה נקרא... ADHD does not exist. זה יותר קיצוני מה שאני אומר. אני אומר, הפרעת קשב היא לא מחלה, כלומר, התכונות שאנחנו קוראים להם הפרעת קשב, אל תקראו להם ככה. אלה תכונות נורמטיביות ברובם וכל זה. הוא אומר, ADHD, המושג הוא לא קיים, כלומר, אפילו התכונות לא. ולמה? בכל הספר שלו הוא מראה שיש המון המון מצבי חיים, כמו שאת תיארת אצלכם בבית, לבין מיליון מצבים, כאילו לא מיליון, יש שם
כן.
21 מצבים, אני לא טועה, משהו כזה, שהוא מראה שהם מצבים שהם נחזים להיות הפרעת קשב. והוא לא היחיד. גם ב-DSM עצמו, ב-DSM עצמו זה די מדהים. ה-DSM, המדריך האבחנות הפסיכיאטרי, אז הרבה פעמים בסוף ה... כשנגיד מתארים סכיזופרניה או מתארים דיכאון, אז בסוף ה... בחלק שמסיים את ההבחנה, אז אומרים למאבחן, יש סעיף שנקרא הבחנה מבדלת, ואומרים למאבחן, שים לב, כשאתה מאבחן נגיד דיכאון, אל תאבחן נגיד הפרעה דו-קוטבית, שזה מניה דיפרסיה. שימו לב, כאילו, איזה הפרעות הן דומות להפרעה הזאת. ובדרך כלל יש איזה, לא יודע מה, שלוש, ארבע הבחנות שהן דומות להבחנה שאתה רוצה להבחן, ואתה צריך לשים לב לא להתבלבל ביניהם. ובהפרעת קשב, ב-DSM החדש, במהדורה שיצאה ב-2022, יש לא שלוש, ארבע הבחנות כאלה בסעיף של ההבחנה המדלת, יש 17.
וואו.
יש המון,
כאילו מתחזה לעוד יש המון המון מצבים,
וזה אפילו לא מצבי חיים, זה סתם, זה הפרעות. הפרעות שהן נחזות להיות, שהן מטעות את המאבחן. עכשיו, אני לא מכיר אף מאבחן, אף פסיכיאטר שיושב ואומר, זה לא זה, זה לא ההפרעה הזאת, זה לא ההפרעה הזאת, לא, אף אחד לא עושה את זה, זה אחד. דבר שני, ה-DSM, שבהרבה הפרעות אחרות, בתוך סעיף ההבחנה מבדלת, אז הוא אומר, שימו לב שזה לא א', ב', ג', וגם שימו לב שזה לא ד', מה זה ד', ד', זה שינויים נורמטיביים, איך הם קוראים לזה? Normative variations, הבדלים בין נורמליים בין בני אדם, שאי אפשר, אסור לקרוא להם הבחנה. זה בהרבה הבחנות, יש לנו את ההבחנה המבדלת הזאת, שימו לב בדיכאון, שימו לב בזה, שזה לא משהו נורמלי. ובהפרעת קשב, אופ, שכחו.
אין.
בהפרעת קשב, שזה ההפרעה הכי הכי מתבקשת, נכון? הכי מתבקשת, שזה, אנחנו נסתכל על ילדים ונגיד, אז התנהגות נורמלית של ילדים, כאן ילדים הם שובבים. זה הכי מתבקש שיהיה לנו את הווריאשן הזה, הדבר הזה הוא לא נמצא בתוך אחד מ-17 האפשרויות שניתנות ל-DSM. אז לדבר הזה אנחנו קוראים בעיית תוקף מבחין עצומה שיש בהפרעת קשב, שהמון מצבים נחזים להיות הפרעת קשב. חזרה אל מי שהקשיב לך, מאמיני ההפרעה שהקשיבו לך ואמרו, אנחנו יודעים, זה לא הילד שלך, הוא לא, אבל לנו יש ילד שהוא בטוח יש לו. אז א', איך אתם יודעים? איך אתם יודעים שהוא, טוב, אז אין לו, הוא גדל בבית שאין בו גירושין, בסדר, אבל איך אתם יודעים שאולי הוא לא, אולי הוא אוכל משהו, אולי המסכים, מיליון נכון, דברים יכולים נכון. להיות, נכון? ואתם רוצים להגיד שזה לא סביבתי, מאוד חשוב להם, זה ממש, אני רואה את זה, מאוד מאוד חשוב להם להגיד, זה לא, הפרעת קשב היא לא סביבתית, היא נוירוגנטית, אתה נולד איתה, היא מולדת. ב-DSM, ה-DSM מחייב שכשאתה נותן את ההבחנה, אתה צריך לשים לב שיש לזה, שאתה יכול לראות אותה גם בילדות, גם אם אתה מאבחן את זה בבגרות, אתה צריך שיהיה אינדיקציה שזה הגיע בילדות.
זה לא ולכן יכול... גם ההבחנה היום היא בגיל יותר ויותר צעיר, זה מטורף.
גם זה,
גם זה קורה.
אבל פה הם עשו תרגיל, ב-DSM, הם ניפחו את זה מכל הכיוונים, כן, אפשר גם להבחין קשישים היום. לא משנה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לקריטריונים עצמם, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבתפיסה הביו-רפואית של ההפרעה, הם חייבים, הם טוענים, שמדובר במשהו מולד. אם הם לא יגידו זה, אם זה סביבתי, התשובה תהיה,
בוא נשנה את הסביבה.
כן, בוא נתמודד עם הסביבה.
בוא נתמודד עם הסביבה, נכון.
אם זה בעיה בבית ספר, אם זה בעיה חינוכית, אם זה בעיה פסיכו-חינוכית, בוא נתאים התערבות פסיכו-חינוכית, תכף נגיע להתערבויות, אין בעיה. אבל לא, הם רוצים את התרופה הביולוגית, ובשביל זה הם חייבים לטעון את
הגנטיקה, את החוסר איזון במוח, את הפגם.
ואני רואה שאת רוצה כזה לעבור לדבר הבא, אבל אני חייב לסגור את הנושא הזה של התוקף המבחין, כי הוא קריטי. עכשיו, בוא נחזור לשכיחות של ההפרעה, לשיעורים של ההפרעה. ה-DSM אומר שיש 7.5% מהילדים בעולם שהם יש להם את הדבר הזה שנקרא הפרעת קשב ופלטנות יתר. אחלה. זה המון, כן, 7.5%. בוא נגיד שזה איכשהו אחוזים הגיוניים. הרשומות הרפואיות פה בארץ,
20%, מטורף.
אז יש לנו איזשהו פער. עכשיו, אתם טועני הבחנת היתר, מי שמאמין שיש אבחון יתר, שהרבה אומרים, גם רופאים כאילו, גם ביקורתיים וגם לא ביקורתיים, כמעט כולם מסכימים שיש אבחון יתר של הפרעת קשב, שזה דבר די מדהים.
נכון.
אבחון יתר, אני רוצה להגיד עליו משהו. אם אבחון יתר הוא בפריפריה, נניח שכל זה זה ילדים שיש להם הפרעת קשב, ובפריפריה, בקצה, יש כמה שבטעות הבחנו אותם. אנחנו כחברה אולי מוכנים לשלם את המחיר בעבור אותם ילדים שאנחנו נציל ונדייק ונגיד להם, צדקנו בהבחנה שלכם, פגענו בכמה ילדים שהבחנו אותם בטעות, כמו הבן שלך, הבחנו אותם בטעות. זה היה נכון אם היה איזה שבריר של אחוז שהוא אבחון יתר, שהוא אבחון לא מוצדק. אבל במקרה הזה, בוא נסתכל שנייה על המספרים. אם יש לנו 20% של הבחנות, ונניח שרק 7.5% מתוכם הם נכונות,
אז יש יותר אבחון יתר.
אז יש הרבה יותר אבחון, יש פי שלוש. תלוי כאילו איך מסתכלים על המספרים, כן, אבל יש, עכשיו זה לא שהרופאים הם מנובלים, כן, הרופא הוא לא בכוונה רוצה לתת הבחנה שגויה, זה לא יכול להיות, נכון? הרופא עושה את מה שהוא יודע. איך הרופא עובד? הרופא עובד עם ההנחיות שהוא מקבל, עם ההנחיות של ארגוני הבריאות, הוא עובד עם המדריך ההבחנות, עם מדריך ההבחנות הפסיכיאטרי, עם ה-DSM. כי הפרעה, זה חוזר להתחלה של השיחה. כי הפרעות פסיכיאטריות הן לא שבר ברגל, הן עובדות עם קריטריונים. אז אתה עובד עם הקריטריונים, וכשאתה אומר הבחנה, בעצם אתה אומר הקריטריונים של ההבחנה. עכשיו, הפרעת קשב, אני אומר, הולך להגיד משפט שהוא ישמע כזה מוזר, אבל הוא מאוד פשוט. הפרעת קשב היא מה שאנחנו קוראים לו הפרעת קשב. לכן, ה-DSM הוא התנך שלנו. התנך, במקרה הזה, הוא יוצר מציאות. אנחנו הגדרנו את הפרעת הקשב על בסיס כך וכך קריטריונים, ואז אנחנו לוקחים ילד, אנחנו בודקים מתאים לקריטריונים הללו, ואז אנחנו רואים, יש לו את הדבר. אז מה יש לו? יש לו, אין לו ישות אמיתית אובייקטיבית, יש לו את הקריטריונים שאנחנו ניסחנו. אז אותם 20% הם עומדים בקריטריונים. הם עומדים בקריטריונים, ולכן השגיאה היא לא של הרופא, השגיאה היא הרבה יותר, היא ביסוד, היא בהגדרה של ההבחנה. ולכן כשאני אומר הפרעת קשב היא לא מחלה, וכשאני אומר אנחנו צריכים להסיר את ההבחנה הזאת מדריך ההבחנות, אני אומר יש בעיה בעצם ההגדרה, וכשיש בעיה בעצם ההגדרה יש בעיה בהבחנה. זה הפילוסופיה של הבריאות, של בריאות הנפש, זה הפילוסופיה של הפסיכופתולוגיה. ולכן אפילו רק זה, עוד לפני שאמרנו על, יש כל כך הרבה בעיות נוספות, אבל אפילו רק הנושא הזה של התוקף המבחין שאת נגעת בו עם הסיפור האישי שלך, והנושא של אבחון היתר וקריטריון החריגות שהוא קריטריון הסף, אפילו רק זה מספיק כדי לדקור את הבלון הזה, את הבלון המנופח יתר על המידה הזה שנקרא הפרעת קשב, ולהוציא ממנו את כל האוויר.
אני כל כך מודה לך, באמת, על מה שאתה, על כל ה, אתה יודע, העניין הזה של להביא את זה בצורה מדעית, ולעשות את ה, אתה אמרת לי, אני עוסק במלאכת ההפרחה, שאמרתי לך, אז מה אפשר לעשות? אמרת לי, אני עוסק קודם כל, אני חושבת שזה כל כך, כל כך חשוב, כי כל כך מופצצים וכל כך הרבה מידע אחר, ש, כן. שגם לקבל את זה מאיש מדע בפני עצמו, ולקרוב, בגלל זה אני אומרת, כמו שאמרת, אין לנו ברירה היום, אלא כהורים, כמבוגרים, להיכנס לזה בעצמנו, ללמוד, לחקור לעומק, לא לקבל דברים כמובן מאליו, כי מישהו אמר, לראות, לשים לב מה קורה עם הילדים שלנו, להסתכל עליהם, להקשיב להם, לשמוע אותם, לשמוע מה הם צריכים. ואמרנו שאמרת לי, אני לא הבן אדם בהכרח לדבר על מה עוד אפשר, כי אתה גם בדעה הזאת, שתעזבו את הילדים האלה כבר בשקט, מספיק. אבל אני כן, אנחנו כן יודעים שיש אפשרויות, בין אם אנחנו, אני לוקחת דווקא את ההגדרה של גבור מטה, לפחות לילדים שבאמת חווים את המציאות יותר רגישים, או חוו איזושהי קושי או טראומה שמפריעה למערכת העצבים, כן? צריכים, אז בין אם זה מי אפשרות של ספורט ופעילות גופנית, אנחנו יודעים כמה שהיא חשובה להרגעה שמערכת העצבים, ואמרת רכיבה על סוסים, או טיפול התנהגותי, טיפול רגשי, לא להתעלם מחוויות משבריות, אפרופו שדיברנו על גירושים, יש נטייה הרבה פעמים להורים, גם אני הייתי שם, יש משבר, אבל לא מדברים עליו, עוברים הלאה, הכל בסדר, כולם בסדר, הכל בסדר, לא מדברים על זה, לא זה, והילדים חיים עם עצמם, עם מלא 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 שאלות. אז יש את הנושא הטיפול ברגשות, כי בעצם מה שמפריע למערכת עצבים זה רגש לא מעובד או דברים כאלה, זה נושא של טיפול רגשי, נושא של תזונה, נושא של פעילות גופנית, נושא של, יש עוד הרבה דרכים, שזה בעצם ויסות של מערכת עצבים, כן? אבל אני חושבת שהשיחה איתך הייתה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך, כל כך חשובה. רגע שנייה, אתה אומר את זה בצורה ברורה, אני פחדתי ככה להגיד את הדברים עד כדי כך, אבל אתה פשוט עומד מאחוריך כל כך הרבה עבודה שעשית של חקירה, שאתה אומר את זה בגלוי ובצורה ברורה, חבר'ה, אתה אפילו בריצ'רד סולס, it does not exist.
לא, אז אני,
זה לא קיים.
לא, לא, רגע. אז אני לא יודע כמה זמן נשאר.
כן, אנחנו צריכים לסיים.
אבל חשוב לדייק את האמירות שלי. בוודאי שיש ילדים שהם, יש להם יכולות ריכוז פחות מחברים שלהם. ובוודאי שיש ילדים שהם יותר אנרגטיים מהחברים שלהם. אין פה שאלה בכלל, או אימפולסיביים. אין פה שאלה. יש תכונות, יש התפלגות.
כן.
הכל בסדר. ואנחנו, יש כאלה שטוענים שאני לא מבין את הסבל שלהם. אני הכי מבין את הסבל, יש לי ילד כזה, לך יש לי שתיים, האמת. כאילו, שתיים מתוך שלוש כרגע, ואולי יש לי שגם בדרך, לא יודע. אני הכי מבין את הסבל. אני הכי, הכי חושב שכאילו יש לנו חובה מוסרית לעזור להם, ברור.
כן.
פשוט בדרך שבה בחרנו, שזה לתייג אותם ולתת להם סמים, זה, לא רק שאנחנו לא נעזור, אנחנו נפגע בהם. נכון. ויש כל כך הרבה שפע של התערבויות שהן לא תרופתיות, שהן הרבה יותר רגישות, וזה, וגם צריך לתפור את החליפה המתאימה לילד.
לילד.
אם הילד הוא, זה, חוזרים לריצ'רד סולד, תלוי מה יש לילד באמת.
נכון.
אם, יכול להיות שיש לו קשיי ריכוז, וזה הדבר שלו. ואז אין בעיה, בוא ניתן לו שיעורי עזר, בוא נשים אותו בכיתה קטנה, מה שצריך. ואם הילד יש לו...
אולי הוא לא מתאים למסגרת.
ואם הילד זה ילד גבור מטה, אז ניתן לו התערבות פסיכולוגית. בקיצור, יש כל כך הרבה מה לעשות, אל תצאו מיואשים, יש בספר שלי כל כך הרבה חלופות שהן מעולות, הן ממש מעולות. אני חושב שהיסוד הוא בסוף, רגע, להסתכל על הילד אחרת. לא לקנות את המסרים, את מסרי הפארמה, לא לקנות את ההונאה הזאת.
כן. אז תודה רבה לך, יעקב, ממש ממש תודה, דוקטור יעקב אופיר, ואני מאוד ממליצה על הספר, ובאמת על בכלל להקשיב לך, לעקוב אחריך, באתר שלך יש עוד חומרים. תודה רבה שבאת.
תודה.
תודה.